אנחנו באנו לכאן הערב להזכרה למי שהזהיר אותנו כל כך הרבה שנים ממה שקורה היום, ממי שזעק וצעק ולא הפסיק לצעוק שאם לא נעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות אז מה שיקרה זה מה שקורה היום, וזה מה שקורה. מרחץ דמים זה כבר לא שיהודים נרצחים, זה תמיד היה, זה היה תמיד על ידי כל הממשלות שלא עצרו את הרצח של היהודים. אבל עכשיו מדובר על מרחץ דמים וזו רק ההתחלה. כי מהיום אנחנו צריכים להתעורר בבוקר עם פחד מלהדליק את הרדיו, כי מי יודע מאיפה זה בא עלינו היום, אם זה מהצפון בלבנון או מהדרום בעזה או אולי בג'נין או אולי בתל אביב או בבת ים או בירושלים. זה כבר לא שאלה אם, זה שאלה איפה. העם הזה העלה לפני כמה חודשים לשלטון ראש ממשלה חדש, כל כך חדש, כל כך חדש וכל כך זקן, שהבטיח לנו, הוא הבטיח לנו עוד לפני שהוא עלה לשלטון שהוא יעשה לנו את זה. אף אחד פה לא יכול להגיד לא ידענו. הוא הבטיח לנו תוך 9 חודשים אוטונומיה, תוך שנה יהיה לנו נסיגה מפה. הוא הבטיח לנו, אבל הטיפשים האלה הצביעו לו והעלו לשלטון את השיכור הזקן הזה, ואף אחד לא יכול להגיד אנחנו לא אשמים. לפני שנה עמדתי פה, עמדנו פה כולנו ואמרנו עוד שלושה ימים, אמרנו אז מתחיל ועידת ההתאבדות במדריד. איזה מקרה, 3 ימים אחרי יום השנה הראשון התחילה הוועידה הזאת, והיום עכשיו שמגיעה השנה השנייה זה מגיע כל כך מהר, זה מתגלגל כל כך מהר, התוצאות הישירות של אותה ועידה ממש עכשיו, זה קורה ממש עכשיו. הדם הזה שנשפך, הערבים לא מחכים להסכמים, אין להם סבלנות לחכות להסכמים, הם לא צריכים את ההסכמים. התוצאה הישירה של אותה ועידה היום בדם שנשפך, וממשלת ישראל דוחפת את זה, אומרת נשפכתם, אבל צריך לדחוף, אסור לעצור את תהליך השלום הזה, כי עוד מעט נגמרים 9 חודשים שרבין הקציב. והרי רבין הוא לא שקרן, לגבי הגולן אולי הוא יכול לשקר, כי לנו יכול לשקר, אבל לערבים? איך אפשר לשקר לערבים? והיום אנשים חושבים, הנה המשיח הגיע, יש לנו נשיא חדש, המשיח החדש שלנו קלינטון, והוא שלח, אנשים חושבים, הנה זה הגיע, טיפשים, הרי זה לא בוש, זה כבר מזמן לא בוש, הוא זה שמוביל את המהלך הזה, זה כבר מזמן רבין עצמו, זה כבר מזמן ראש ממשלת ישראל בעצמו שמוביל אותנו להתאבדות הזאת.
תתפטר, לא רוצים אותך יותר! רבין, תתפטר! לא רוצים אותך יותר! רבין, תתפטר!
אבל כשאנחנו רואים את זה מתקדם, כשאנחנו רואים את ההזעות שאבי השם יקום דמו הזהיר מפני מתגשמים, אף אחד, את אף אחד זה לא מעניין, כי כבר אז זה לא עניין, שהרי כאן הוא גזען, הוא גזען, אז מה זה משנה אם זה נכון או לא נכון, הרי הוא גזען, אז אף אחד זה לא מעניין אותו, לא מעניין אותו לשמוע, לא שומעים כי לא רוצים לשמוע, לא רואים כי לא רוצים לראות. אבל כהנא הוא לא גזען, כהנא כמו רופא, כמו רופא, רופא הוא מאבחן מחלה. כמה פעמים רבותיי עמד כאן אבי השם יקום דמו ואמר, כמה פעמים הוא עמד כאן ואמר ואבחן את אותה מחלה כמו רופא שמאבחן את מחלת הסרטן, כמה פעמים הוא עמד כאן ואמר שהערבים הם סרטן בתוכנו וסרטן או שחותכים וזורקים או שאתה מת. האם זה גזענות? האם מישהו שרוצה להציל אותנו זה נקרא גזענות? אבל רופא נותנים לו לרפא, אבל לכהנא לא נתנו לרפא, הם לא נתנו כי הם פסלו אותו ורצחו אותו. אבל אנשים אומרים הכל נכון, הרי כל ילד בן 10 היום יודע שיודע מה הם, כולם, אף אחד לא צריך לחדש לו שערבים הם סרטן ושערבים רוצים להרוג אותנו ולשחוט אותנו, זה לא החידוש שלנו היום, זה לא מה שבא צריך היום לבוא ולחדש. הבעיה היא שאנשים קמים ואומרים כהנא צודק, אבל הדרך זה לא יפה, זה לא יפה, צריך להיות חכם, צריך לדבר יפה, צריך להיות גנדי. אבל היום, היום רבותיי, כולנו רואים מי זה ומה זה גנדי. היום כולנו רואים את זה, למי, מי האחרון שהוא איים עליו שיקלף לו את הפנים, זה ההבדל בין כהנא לבין גנדי. עוד איזה טרמפיסט אחד שנפס את המילה טרנספר, הוציא את כל התוכן, טרנספר מרצון? טרנספר זה לא מרצון, נשאל את הערבים גם כן מאיפה הם רוצים לצאת ומאיפה הם לא רוצים לצאת. הגיע הזמן. אני רוצה לספר לכם סיפור קטן, סיפור קטן מלפני 20 שנה, בזמן שאבי השם יקום דמו עמד למשפט עוד בארצות הברית, עמד למשפט על המלחמות שלו למען עם ישראל, למען יהודי רוסיה, הוא עמד לקבל אז עונש חמור בבית המשפט. הוא אמר לשופט, אני אכן חושש מהעונש שאתה עומד לגזור עליי, אבל אני חושש הרבה יותר מהמשפט שיהיה לי אחרי 120 שנה שאני אעמוד לפני השופט העליון האמיתי, ואז יבואו אלפי נשמות של יהודי רוסיה וישאלו אותי איפה היית, איפה היית כשעינו אותנו ורצחו אותנו רוחנית וגשמית. והוא אמר אז לשופט, אני אז אוכל לומר שאני הייתי שם. רבותיי, מה נוכל אנחנו לומר כשנעמוד לפני השופט הזה וישאלו אותנו איפה הייתם כשהשיכור הזקן הזה רצח פה יהודים והפקר את עמם? תשאלו אותנו, איפה הייתם כשפסלו את כהנא? איפה הייתם כשפסלו את התורה? איפה הייתם כשפסלו את האדם היחיד שרצה ויכל להציל את העם הזה? מה נוכל להגיד אז? מה נוכל להגיד כשישאלו אותנו איפה הייתם כשדם אחיכם זעק עליכם מתוך האדמה ויום יום דם אחינו זועק אלינו, דם אחינו בלבנון, דם אחינו החיילים שנרצחים בעזה יום יום, דם אחינו שנרצחים בבת ים ובראשון לציון ובירושלים ואיפה לא? רבותיי, יבואו אלינו ויגידו לנו, לא רציתם את כהנה? לא רציתם אותו? אמרתם, הליכוד מספיק לנו? אז קיבלתם את רבין!
צדק לכהנה! צדק לכהנה! צדק לכהנה! צדק לכהנה!
איפה? רציתם את הליכוד, רבותיי? רציתם את הליכוד אחרי 15, אחרי 15 שנה של הפקרות, אחרי 15 שנה שהם הפקירו את המדינה הזאת ואת היהודים? רציתם את הליכוד? את הליכוד שעדיין, עדיין לא למד כלום, עדיין הילדים שם ערבים, מי יהיה הראש? ראש של מה, רבותיי? הרי זה לא קיים! הרי אין ליכוד כמו שאין בחייה, כמו שאין מולדת, כמו שאין ימין, כמו שלא קיים שום דבר, שום דבר רציני נגד השיגור הזה.
נגד השיגור!
נגד
השיגור!
רבותיי, אני רוצה לגלות לכם דברים שבעצם גילינו לפני יומיים במסיבת עיתונאים, ועוד מעט תבינו למה אתם לא שמעתם על זה. מה שגילינו, את הגילוי המזעזע, שאולי אנשים פה יהיה קשה להם להאמין, אחרי שנתיים, קרוב לשנתיים שחקרנו את אותו תא טרוריסטי בארצות הברית שהיה חבר בו אל סעיד נוסר יימח שמו וזכרו הרוצח. אחרי קרוב לשנתיים שחקרנו שם עם בלשים ועם סוכנים וגילינו שבאותו תא כבר במשך 7 שנים האחרונות כבר יש סוכנים ישראלים, כיוון שהתא הזה הוא תא טרור עוד מלפני 7 שנים. אז היו שם סוכנים ישראלים והם לכל הפחות ידעו על הרצח, לכל הפחות ידעו על הרצח עוד לפני שהוא קרה. ואת זה אנחנו גילינו לעיתונאים, ובכל מדינה נורמלית זה היה הופך להיות הכותרת הראשית, שממשלה יודעת שהולכים לרצוח את אחד מאזרחיה ולא סתם את אחד מאזרחיה, והם לא עשו כלום, לכל הפחות לא עשו כלום. אבל העיתונים השתיקו את זה. בעיתון אחד, רק בעיתון חדשות, תקעו את זה שם למטה בעמוד 14, לא פחות. ולמה? למה לא פרסמו את זה? אז תשמעו את הנימוק הרשמי שלהם. למה הם לא פרסמו שרצו, שממשלת ישראל ידעה שהולכים לרצוח את הרב כהנא? למה הם לא פרסמו נימוק רשמי של התקשורת הישראלית? כי אנחנו לא בכנסת. מה זאת אומרת? שאם אתה בכנסת, אז זה בסדר. אתה לא בכנסת, יכולים לרצוח אותך, יכולים לעשות לך מה שלא רוצים, וזה בסדר. העיתונות לא תפרסם את זה, כי זכות הציבור לדעת, זכות הציבור לדעת, זה רק לגבי מי שבכנסת. ולמה אנחנו לא בכנסת בדיוק? מישהו זוכר למה אנחנו לא בכנסת? אולי הם פסלו אותנו ובגלל זה אנחנו לא בכנסת?
צדק לכהנא!
צדק לכהנא! צדק לכהנא!
צדק לכהנא!
ככה אתם חושבים, בגלל זה אפשר להפקיר את דמנו? 100%. אנחנו עוד נהיה שם, אבל לא רק בכנסת, עוד נהיה בשלטון כאן. מה הפתרון, רבותיי? כולם שואלים. כולם באים ושואלים, אז מה הפתרון? אז מה הפתרון? מה לעשות? מה הפתרון, רבותיי? אנחנו ראינו כבר לפני כמה חודשים את הפתרון. הפתרון זה בת ים. כל הארץ בת ים. זה הפתרון כאן. רבותיי, איך זה הלך טוב שם. אנשים יצאו לרחובות בלי פחד. פתאום אלפים יצאו לרחובות, חסמו את כל הרחובות בלי פחד. ואיך שהממשלה הזאת התקפלה, איך שהם התקפלו עם כל הגבורה שלהם, פתאום כמה אלפים יוצאים לרחובות, הם סוגרים את השטחים, לא נותנים לערבים להיכנס, פתאום זה לא גזענות, וזה לא פשיזם, זה לא נאצים, פתאום זה בסדר. כי כשהעם יוצא לרחובות, כשהעם חוסם את הכבישים, אז הם מבינים, אז הם מבינים שפתאום העם הזה הוא מסוכן להם. אבל כשאני קם ואומר שהעם צריך לקבוע כאן מה יהיה, ולא חבורת פוליטיקאים מושחתים, ולא חבורת שופטים מושחתים בבית המשפט העליון, או בית המשפט התחתון, או לא יודע איזה בית משפט. אז הם אומרים, זאת המרדה, המרדה. המרדה? כשאומרים שבמדינה דמוקרטית העם צריך לקבוע, זאת המרדה? וכשרבין מפציץ אונייה מלאה יהודים באלטלנה, זה צדק? מהציבור שלא הצביע לו, זה דמוקרטיה. וכשפוסלים את כהנא, זה דמוקרטיה למהדרין. הרי הדמוקרטיה מגינה על עצמה. הדמוקרטיה מגינה על עצמה מפני העם שלא רוצה אותם. העם לא רוצה אותם? אז מה עושים? פשוט מאוד, פוסלים את העם, פוסלים את כהנא, והם כבר יהיו בשלטון. וזה דמוקרטיה. רבותיי, זה לא יעזור להם. זה לא יעזור להם, כי העם הזה, ישחטו אותו עוד חודש, עוד חודשיים, יהרגו 2 ביום, יהרגו 3 ביום, יהרגו 10 בשבוע, יהרגו 20 בשבוע, והעם יגיד כבר נמאס לנו, ויגיד נמאס לנו כבר למות, נמאס לנו כבר מהמושחתים האלה שיושבים שם וחושבים שהם נקבעו לנו מה לעשות. והעם, העם יצא, והוא זה שיקבע. אנחנו הולכים עוד מעט עושים תהלוכה לכיוון הבית של של הבוגד השיקור. ואנחנו נצא ואנחנו נצעק ואנחנו נדרוש צדק לכהנה. ומה הכוונה צדק לכהנה? מה הכוונה? הכוונה לא רק צדק לאותו רוצח ערבי, אותו כלב ערבי שרצח, אותו איתו ודאי וודאי כבר נסגור את החשבון ולא תהיה נקמה. צדק לכהנה, המשמעות שלו, צדק מכל אלה שרדפו אותו במשך שנים, שהשמיצו אותו, שפסלו אותו, ששמו אותו בכלא, ושידעו, ושרצחו אותו. ושהם ישמעו טוב טוב, שישמע את זה רבין, שישמעו את זה כל שאר הבוגדים וכל שאר הזקנים האלה שחושבים שהם עוד ישבו שם על הכיסא שלהם עוד הרבה זמן, שישמעו את זה טוב טוב, שהם אלה שאחראים על הדם הזה שנשפך, הם אלה ולא אחרים, כי הם אלה שידעו והם אלה ששיתפו פעולה, ושישמעו את זה ושיתבעו אותי לדין על זה, נראה אותם עומדים. אנחנו הולכים אליו ונדרוש שם הצדק לכהנא, כי העם הוא זה שיעמיד אותם לדין, כי אין לבוגדים האלה כוח לעמוד מול העם הזה, העם הזה שרוצה כהנא ושיראה כהנא.
Yeah, no! 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 להמשיך לצעוק make a video for anyone? There you go.
Speeder on the bottom, you see? Half in the car, half out the car. Why don't you guys cross the street over there to see what they're doing to this kid?
Get up.
תעלה בבקשה למעלה, חבר. תעלה בבקשה למעלה, תעלה למעלה, בבקשה.
You're working for CBS?
I'll walk with you. I'm not a tough guy, but I'm getting a little frustrated.
I'm here today with Shlomo Kirshner, is that correct?
That's correct.
And I understand that you were at the rally that's at the beginning of this film that ended up in a march and finally to police blows on demonstrators. And I'd like you just to tell me what happened from the end of the rally and to the and at the point where they began marching.
Okay. At the rally, it was announced that the
the Hafgana would continue to outside Yitzhak Rabin's house for a protest. So the protest proceeded along King George Street and for a few blocks and was stopped at the corner. I'm not sure which corner it was.
It was on Agron and King George.
Oh, okay. Later, by the way, later on the police station, I was told that up to that point it had been legal, but at that point it turned illegal. And that is when the police proceeded to try to stop the demonstration. And police were here and the people were here and kept on shoving against the police, stopping them, shoving. Very, if you have it on film, I think you have it on film, very big mess there. Then it proceeded to go down to the street to the left, down towards the old city, past the American consulate, I believe. That's when it really started, when it hit the fan. By that time it had thinned out quite a bit. Many people had just like left because the police started to smash people with sticks, batons or whatever. Yes, and then for a long time then after, there were no police at all. They like left.
And you were just marching along?
Marching along.
How many were you?
At that point, 50? 40?
Okay.
30. About 30 people.
Okay.
Various types of people. Then it went down towards the old city.
Yeah.
Approached Shar Chadash, the new gate.
At this time, were you on the sidewalk or you on the street?
On the sidewalk, although a few people were on the street. Only two cars went by during this period. One just sped away and then another.
Regular cars or police cars?
Regular cars. One was a taxi and one was a regular civilian car. Then, between Shar Chadash and Shar Shechem, two police vans. First, one police van pulled up, and police jumped out of there. And then everybody started running as fast as they could.
Like, why?
Because they were having sticks and just came out smashing people. No words, no nothing, came out hitting people with sticks. People started running as fast as they could down the steps toward Shar Shechem. And then another police van pulled up. Again, police jumped out with sticks, started smashing people.
So how many policemen were there all together?
Oh, maybe 15 or so. Both two police vans full of policemen.
Yeah.
With sticks. That were just chasing people, just hitting them. I was on the sidewalk at that point, and then I ran down the grass towards the wall. I just ran. Then I saw Binyamin Kahana was down, farther down by the wall. Two policemen on him, smashing him with sticks.
He was on the ground.
He was upright at that point, getting smashed on and smashed on. And then
they're hitting him on the head.
Everywhere. At that point,
was there anybody around him?
There was people running everywhere at this point.
I see.
People were scattering. Then a policeman started running after me. So I ran, dropped my sign, and just ran. Just hitting the legs and stuff. Then I hopped this little barrier and started, and then the policeman who was chasing me just went back down. Then I was sort of in shock at that time. I looked back down and they're still hitting him. And
still hitting who?
Binyamin.
Yeah.
Other people as well. Russian guy I've been with for that time. Forget his name. Blonde guy. Him as well. He's getting hit on. And then,
were they on the floor now? Was Binyamin on the floor? Or was the other guy on the floor?
I didn't see him again until that time. I didn't know what to do. I was very angry at that time. And then, also, first I'd been really scared. I shocked. I didn't know what's going on. Then I started to get angry. you know, people had been yelling fascist doom and everything at that point, and it was very tense. After that, I suppose I could have run off, but I don't know. And then the policeman just grabbed me and took me in the van. And in the van already were Jonathan, the guy from Canada, and the Russian guy. We were just put in that van, and then Benjamin came into the van later with the handcuffs and had his hands smashed or hit with the sticks. And it was dark then. I didn't see later on at the police station that he had a black eye, swollen here. He started to sing Odkana Chai, the policeman, which the police did not like. So there was a Jonathan on my right and policeman on the left, and he started to sing, and then he like hit him. And so we got to the police station, and
where was he hitting him? What did he do?
And I just shut up, and like, yeah, just like roughly, just, you know, shut him up. Me at that point, I was scared at that point because I didn't know what was going on. We got down to the police station. I had been at the police station before, so I know what was going on there.
So what happened?
I'm an American, so I was told not to speak any Hebrew and just not say anything. Then Gershon and Nehemia and Zev came in later. And Gershon and Tal and Zev were handcuffed and were in the floor on the other room. They'd just been left on the floor. I don't know why they had come in handcuffs, obviously they'd done something. Then we were just waiting for them to do whatever they had to do. They always take a long time, and they don't exactly know what they're doing themselves. And then they just grabbed their Tira Tzihut of the Binyamin and Jonathan and a Russian guy. And then we spent the night in jail.
Who were you with that night? I think all these details are important.
Okay, we were all spread into different rooms alone, so...
Everybody alone in a different room?
Yeah.
Okay.
I'm pretty sure of that. First, I didn't know, you know, I've seen a lot of prison pictures, and I didn't know who I was going to be in this room. So I got into the room. I didn't know Arab or Jew or what. But it was all right. Turned out to be all right. Although not very pleasant. However, the next day, went to,
When you say all right, what do you mean?
No, I wasn't raped or anything.
Okay. When you say not very pleasant, what are you talking about?
The sanitary facility, the bathroom facility, the shared team facility, it's a combination toilet shower, which is actually a hole in the ground, which is a shower, and a toilet. So, you can imagine.
It smells terrible?
It's supposedly it's supposed to be clean, because when you shower, it washes away everything. But there's, you just squat, and then in the same place you shower. So, it's something new.
Okay.
Then the next day we went to shul. There were some Koch people there that had tefillin and stuff. And then Reuben Manning came in to the minyan. We're at the minyan.
What time is the minyan there?
I don't know. I didn't have a watch. it's all enclosed. The light was on the whole night. I don't know what time it was. Although we came in like at 11 at night. In there, it's hard to tell what time of day it is or anything if you don't have a watch. Because the lights are always on and there's no windows or anything. So then we went to Minyan. Afterwards, Binyamin gave a shear. And then we spent the rest of the day in Manning's room. The Kach people had, except for Binyamin and Jonathan, were off somewhere else. I don't know where they were. So me and the Russian guy and...
You say Kach people, what do you mean?
There was a Tiran Polak and Noam Federman from Kach.
You know what they're doing there?
They're there for various things.
I see, okay.
And another Kach person that... two other Kach people. I'm one for sure. He'd been in there for several days. And then we were on Manning's room, which is supposed to be the best room in the jail. So we just hung out with Manning the rest of the day. That was okay after that. We thought we were going to be released that evening, but actually it was pretty early. We got released at around... what? 4 or so, 5, and then went to the cemetery where the ceremony of Kahana's grave is. I think that's it. I don't think I left anything out.
If somebody else is in this experience, what advice would you give them?
If
they were arrested, what kind of advice can you give a person?
First of all, if you're American, don't say anything. Say you don't speak Hebrew and just don't say anything. The police try to intimidate you a lot.
What do you mean intimidate?
They try to make fun and just try to be really nasty guys and like say shut up if you really like say something. I don't understand most of what they say, so I guess I can't be intimidated. Just keep cool and just like chill out and don't say anything. They'll say like your name, and don't bring your passport in. Don't go around with a passport because that's the worst thing you can do. I didn't have a passport. Well, I have a passport. I don't bring it to Afghan.
So what happened? They asked you your name.
Yeah.
And what else do they say? Where do you live?
I was frisked, so I had my wallet and I had my driver's license from Washington State.
Yeah.
And that's the only ID I really had.
Right.
For some reason, the Israeli police think that on your driver's license is something like a Tiudat Zehut, that you have your passport number and everything on it.
Right.
Which you really don't. So they're asking, well, where's my passport number and stuff, and I'm saying I don't have it. And they say, is this it? And I said, yes. Although it wasn't.
They wrote that number down.
Yeah, so it was my driver's license number.
They give you your wallet back?
Yeah. And then we went in jail, you get frisked, and you take your shoelaces. They take your shoelaces, so I heard later you don't commit suicide. You frisked, you need to take your shirt off, and they like really frisk you. And then like they ask you the same things over, because they're just not organized there. It's Balagan there. The best thing is just not the same thing at all. And when you sign something, watch out what you sign.
What did you sign? Did you sign anything?
Just the basic thing. It said, like, he doesn't say anything. It just says,
You knew what you were signing?
Yeah.
Because you knew enough Hebrew.
No, I didn't say anything. And it was just, name and stuff and time and everything.
Oh, I see. Name, time.
No, and then there's some... No, these guys that write out the police report try to be like your friend and stuff. But just, take it easy and just don't say anything. It's the best thing you can do. What else?
They didn't speak to you in English?
Yeah, the one guy who writes out the police report does. Everybody else doesn't really know English.
So what do you say when he starts asking you questions?
I say, I just don't want to say anything. And then I say, like, you know what, this, I don't, I'm not used to this. First of all, I don't speak Hebrew. I'm not going to say anything because I don't know what's going on.
And he accepts that?
Yeah. He wants to know my name and how old I am. And that's it. After that, no, he says you have the right to remain silent. So
he said you have the right to remain silent? Right.
Yeah.
Is that because you're American? You think he gives everybody the right to remain silent?
No, I asked him. No, I'm... No, he said this is not a democracy, as you might think. It's not. In Israel, we don't give you any rights right away.
I see.
So, well, some people say if you're not Israeli, it's tougher because they can throw you out. But I think that's a myth. I don't even know anybody that's been thrown out. Or if you would be thrown out, it'd be much severe things. Not just things like that.
So, did they charge you with anything?
No, I was a suspect in a demonstration against the law, which is the exact quote. Take it or leave it, I don't know. You know.
Maybe they'll bring charges, maybe they won't.
Being in an illegal demonstration, you know.
Right, they're probably being, yeah, fine. Okay, thank you very much. Name?
Svi Hoffman.
Svi Hoffman, you were also at the demonstration.
Correct.
Okay, could you tell me in your words what happened that Shlomo might not have seen or left out?
Okay.
If you have anything to correct that he said.
All right, well, after the main rally was finished, we proceeded to walk to Yitzhak Rabin's house. I was with a friend, and she translated for me everything that was going on, language-wise, because I don't speak Hebrew. As soon as it seemed that we were heading down the sidewalk, the police came out, and from what I could tell, they weren't there to have a good time. Well, they maybe were there to have a good time because they were already shoving, demonstrators. And
where was this? This was on Agron Street, or this was near Shar Shchem?
That's where King George crosses, right?
Right, Agron, okay.
Okay, yeah, this was near Agron Street.
Right.
And it was just ridiculous, and because the police were there, like, maybe two-thirds of the rally seemed to have left, and... So they were there, and a friend of mine, Nehemiah Yair, he got his flag ripped away from him. And when he asked for his flag back, the cop ripped off the Karachai flag and kept the stick and started shoving people real hard. And they were waving it, you know, threateningly. And we were trying to cross the street, and they were trying to stop us. But we managed to cross the street, and they chased us. So we ran a little bit faster. We're hanging down the street, and then more cops seemed to be running down, but thank God for their diet of coffee and donuts, because they couldn't catch us.
So say how many people were there?
It seemed like maybe 20 to 25 people were all left in the rally. Most of them were like diehards, like Shlomo and Binyamin and Richard Hammer and some other people. And it seemed quiet for a little bit, and we continued going down the street. And we were going to turn up this one street, I'm not sure which one it was, but like one Arab car went by, and this one car, we were in the street, tried to swerve in and hit people, and it stopped, and it started up again to leave, and then stopped, and...
Just playing around with you.
Yeah, but I mean, they came close to knocking a couple people into the air, though, with their car. And then, right, it seemed like right after that, like these cop vans came down, and that's when we started running.
That was already near Shar Shchem, Shar Hadash.
Yeah, it's
near the old city you're talking about now, okay.
And so we all start, everyone started running. And it's amazing when people chase you how fast you can run. But I was with five other people, we were running. And we stopped and we looked back. And when we saw cops working on some people, I didn't realize at the time it was Binyamin. And some of the other people. And then, the group I was with, we stopped.
Cops working on...
On demonstrators.
What do you mean, what does that mean?
You know, like hitting them and stuff, shoving them around. From where we could see. Like we saw sticks in the air coming down.
Right.
But we didn't know, we couldn't really tell who it was.
Right.
So then, we stopped, the group I was with, and... One of the guys that I only know that's with us is Robert Hammer, and a couple, and two Russians that are studying out at Yeshiva in Kfar Tepuach. We stopped. We didn't know what we were going to do. And then another police van came over, stopped, and cops got out and they started chasing us. We ran from there all the way into the Arab Gate, I think, into East Jerusalem.
Joshua Kem.
We went in there and we were about to stop and it seemed like more cops were following us. So we just ran all the way straight through the Kotel and at the Kotel we zipped up our jackets because when we got there they sent like the city police in and there were a couple police trucks waiting there, so we just mellowed out, like, you know, we were just there with a tourist group or whatever.
And they stopped chasing you down.
We lost them while running through the Arab quarter.
Right.
And when we went, and when we got to the Kotel, we just, you know, zipped up our jackets and blended in. Just caught the bus back, and we regrouped later at the office. And then I found out there, like, how many people were arrested. And so basically, it was like a night of like calm and making a lot of phone calls. And then I found out Binyamin was arrested and a couple friends. And then the next day, I went to kind of a memorial service at the cemetery, and we were waiting for Binyamin, and they released him first, and came up, and he really looked worked over. He had a nice shiner over here. It looked like maybe they might have like busted some skin open. I couldn't tell because there was a dark patch. And then everyone else came later near the end. That's about it. It's not really in depth, but that's everything that happened.
Right. Okay, thank you.
I have one more comment.
Yeah.
When these police come, everybody starts running. It reminded me, like, maybe some third world country, where some fascist country, like, you see old movies, like, in Italy or Germany, all the police come and everyone is just smashing. This is Israel. People were yelling, fascistin. And I could see why.
Right.
And my friend Shlomo said, it's just, you know, who knows where we're heading when Jews just beat the crap out of Jews. And I think something needs to be done about it soon, or else this country is just going to go down. I mean, if Jew hits a Jew, that's already an Arab mentality, so how close are we now?
Right.
Is that it? Thanks.
Okay, thank you.